ואני רוצה ללמוד איתכם בשישה חודשים הללו מאמר של הרב קוק מספר אורות שנקרא מאמר למהלך האידאות בישראל. בסדר? זה מאמר, תכף נדבר עליו. יש כבר שיעורים שלו במכון, הרב ערן תמיר העביר אותו פעם, הרב שרקי, אם אני לא טועה, עכשיו עומד לקראת הסיום שלו בסדרה שלו באורות. יש לו מלא ביום שלישי או משהו בצהריים. בכל מקרה, אז כמובן מי ששמע, אז הוא פטור, אבל מי שלא שמע, זה ההזדמנות ללמוד את המאמר הזה. אז בעזרת השם, אני מבקש משבוע הבא להביא ספרי אורות. בסדר? זה נמצא שם באורות, בהוצאה של מוסד הרב קוק, בעמוד קוף ב'. בסדר? זה המאמר. טוב, היום...
מה זה?
אוקיי. אני רואה שהנושא של הקולה הוא טופל יפה. יש מסורת שעוברת, אני רואה, מדור לדור. להמשיך ככה, מי שאחראי על זה. חזק וברוך, ואפשר להוסיף גם איזה אגוזי קטן. יכולים לצ'פר ולפנק, תרגישו חופשי. אנחנו, בואו ניתן היום כמה הקדמות למאמר למהלך האידאות. אולי אם נסיים את ההקדמות האלה בזמן, אז גם נתחיל את הפסקה הראשונה. המאמר הזה למהלך האידאות בישראל לא סתם לומדים אותו כל כך הרבה, גם פה במכון, גם בכל בתי המדרש שקשורים לתורת הרב קוק. המאמר הזה, אני חושב שהוא... אחד המאמרים היותר חשובים שנכתבו אי פעם במהלך ההיסטוריה האנושית, והוא בעיקר עוסק בהיסטוריה האנושית. יש איגרת שהרב צבי יהודה כותב לרב חרל"פ, והוא כותב לו באיגרת את המשפטים הבאים, אני מצטט, זה לקוח מצמח צבי, אני כבר לא זוכר איזה איגרת, שכחתי, מבחינת האיגרות בצמח צבי שהרב צבי יהודה כתב לרב חרל"פ, הוא כותב את המשפט הבא: בשבוע האחרון עבדתי על מאמר למהלך האידאות בישראל, והוא, המאמר הזה, השני בחשיבותו לקרבת אלוהים. זאת אומרת, אנחנו לומדים מהמשפט הזה שני דברים. דבר ראשון, המאמר הזה הוא יצירה משותפת של הרב קוק והרב צבי יהודה. עוד נדבר על זה גם, צורת העריכה של המאמר. הרב קוק כתב את הדברים בצורה גולמית, והרב צבי יהודה ערך אותם, ושהרב צבי יהודה אומר ערך אותם, זה לא רק שסידר את זה בצורה טכנית, הוא גם הוסיף קצת משפטים, שינה משפטים, כמובן בהדרכתו והסכמתו של הרב. זאת אומרת, זו יצירה משותפת של הרב והרב צבי יהודה. אם תרצו, זו יצירה משותפת של שתי הסמכויות היותר גדולות של עולם המחשבה והאמונה של עם ישראל בדורות האחרונים. והדבר היותר חשוב שלומדים במשפט הזה, שהמאמר הזה הוא מאוד חשוב. עד כדי כך שהרב צבי יהודה רואה בו את השני בחשיבותו בכתבי הרב קוק. כן, אומר, המאמר הכי חשוב של הרב קוק, לפחות אז, כן, הוא כתב את האיגרת הזו בשנת תרעד, אם אני לא טועה, זאת אומרת 1904, ואז עוד לא פורסמו רוב כתבי הרב קוק, יכול להיות שהוא היה כותב את זה אחרת, אבל מכל מקום, אז הרב צבי יהודה ראה בו, במאמר הזה, את המאמר מספר 2 של הרב קוק. המאמר הראשון, הוא כותב, זה מאמר קרבת אלוהים. אתם מכירים את המאמר קרבת אלוהים? טוב, אז בספר מאמרי הראייה, מי שיסתכל, יש מאמר קרבת אלוהים, שאף אחד לא מעז ללמוד אותו, כי זה נחשב המאמר שפעם הרב צבי יהודה התבטא עליו שרק מי שיש לו קרבת אלוהים יכול ללמוד קרבת אלוהים, ואז כולם מפחדים ללמוד את זה, כי זה בעצם מצהירים על זה שיש להם קרבת אלוהים. אבל אחרי המאמר הזה, יש את המאמר הזה, למהלך האידאות בישראל. מה כל כך חשוב במאמר הזה, שהפך להיות נכס צאן ברזל בכל בתי המדרש שלומדים אמונה ומחשבה בעם ישראל? המאמר הזה זה מאמר ראשון בתולדות עם ישראל, מאמר תורני בתולדות עם ישראל, שעושה הקפה של כל ההיסטוריה היהודית והעולמית. בחז"ל, אם תשימו לב, אין כמעט התייחסויות לכל הנושא של ההיסטוריה. נכון? יש לנו למשל מדרש שאומר 6,000 שנה העולם, 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות משיח. יש מדרש כזה. זאת אומרת, יש בחז"ל ביטוי שמתייחס לזה שהעולם 6,000 שנה, אבל זה לא באופן מפורט, זה לא באופן שיטתי. הרב קוק כותב פעם ראשונה במהלך ההיסטוריה של עם ישראל, כותב מאמר מסודר שמקיף את העקרונות של כל מהלך ההיסטוריה העולמית והיהודית. במאמר הזה אתם תראו, ממש בעזרת השם בחצי שנה שנלמד אותו, זה מאמר שמקיף הכל. יש פה התייחסות לכל הנושא של יצירת העמים. יש פה התייחסות כמובן לכל ההיסטוריה של עם ישראל, אהבות, יציאת מצרים, בית ראשון, בית שני, גלות, גאולה. יש פה התייחסות אל הנצרות, אל האסלאם, אל הבודהיזם, אל הפילוסופיה, אל הכפירה. כל התופעות התרבותיות והרוחניות שיצרו את ועיצבו את העולם כמו שאנחנו מכירים אותו היום, הכל נזכר כאן במבט אחד כולל מקיף. זו יצירה, באמת אני חושב, מדהימה. אין אף אחד מגדולי ישראל בימינו ובדורות קודמים שכתב משהו שאפילו מתיימר להיות כמו המאמר הזה. ולמה זה ככה? למה באמת חז"ל לא התעסקו בהיסטוריה כל כך? התשובה היא שבמהלך הגלות עם ישראל לא כל כך מתעסק בכל הנושא של ההיסטוריה. בגלות עם ישראל הוא נמצא מחוץ לחיים נורמליים, מחוץ לממשות של החיים. בגלות עם ישראל גלינו מארצנו, התרחקנו מאדמתנו, עם ישראל נמצא בחיים וירטואליים, בחיים שלא לא שייכים לממשות של העולם הזה. ממילא לא כל כך מתעסקים בהיסטוריה. היסטוריה, אתם יודעים, זה תיאור המאורעות. היסטוריה זה תיאור מה שקרה, תכף נבין מה זה בדיוק מה שקרה. אבל זה שייך רק לעם שחי, לעם שנמצא במציאות של חיים, של דינמיקה. כאשר עם ישראל נמצא בגלות, הוא מתרחק מכל מה שקשור לעולם הזה, מכל מה שקשור לחיים נורמליים, ממילא לכל מה שקשור להיסטוריה. ואז, באופן טבעי, פחות מתעסקים עם כל הנושא הזה. הרב קוק, כחלק מזה שעם ישראל חוזר לארצו, חלק מזה שעם ישראל, הגאולה הולכת ומופיעה, אז חלק מזה גם נכתבת היצירה התורנית הזו. שהנה, כעת שעם ישראל חוזר לתחייה, מתחילים לכתוב מחדש את ההיסטוריה. להבין את כל המאורעות ההיסטוריים שקרו מאז ומקדם עד היום, מבחינה אמונית. ולכן גם המאמר הזה הוא נמצא בספר אורות. בסדר? ספר אורות, כידוע, זה הספר שהרב צבי יהודה מכנה אותו בהקדמה, ספר שהוא קודש הקודשים. בניגוד לדברי תורה אחרים, שהרב צבי יהודה אומר, הם קודש, כי הם מתעסקים בפרט, הם מתעסקים באדם האינדיבידואלי. ספר אורות, מה שמיוחד שבו, שהוא מתעסק בנושא הזה של עם ישראל. זה כל עניינו של ספר אורות. ודרך הפריזמה הזו של עם ישראל, כל אחד גם מוצא את עבודת השם הפרטית שלו. בסדר, יש ביטוי ידוע שהרב הנזיר, אחד התלמידים, הרב דוד הכהן, הרב הנזיר, אחד התלמידים הגדולים של הרב קוק, הוא כותב, אנחנו כותב בהקדמה לאורות הקודש, הוא ערך את הספר אורות הקודש, אז בהקדמה לספר הוא כותב שהוא שאל את הרב קוק מה ההבדל בין השיטה שלו לבין שיטות החסידות. כן, הוא התייחס בעיקר שם לחסידות חב"ד, שהוא הכיר אותה. הוא אומר, לכאורה, שניכם מדברים על אותם עקרונות של קידוש החומר, של העלאת העולם הזה וכו' וכו'. הרב קוק אמר לו משפט אחד, ההבדל ביני, בין השיטה שלי לבין השיטת החסידות ולבין זרמים אחרים ביהדות, אומר הרב קוק, אני הוא בונה האומה. זה ארבעת המילים. אני הוא בונה האומה. הרב קוק נותן לנו שיטה שלא מתעסקת אך ורק באדם הפרטי עם כל הבעייתיות והכישלונות וההתמודדויות שלו. הרב קוק נותן משהו לכל עם ישראל, זאת אומרת, נותן איזושהי שיטה רוחנית שמסבירה איך אפשר לנהל חיי חברה, חיי ציבור, חיי כלכלה, חיי צבא, מתוך קדושה. זה משהו שמתחדש אך ורק עכשיו, בזמן הגאולה. בזמן הגלות אי אפשר לפתח משנה רוחנית כזו. וחלק מהמרכזי מאוד בהבנת השיטה הרוחנית של הרב קוק, זה המאמר הזה. מאמר למהלך הידיעות בישראל, שמאמר שעוסק בהבנת התהליכים שיצרו את עם ישראל בעולם. את עם ישראל ואת כל העמים כולם. את כל החברות וכל התרבויות שקיימות בעולם. ומתוך כך, עבודת השם הפרטית של כל אחד, היא הולכת ומשתנה. מה שננסה להראות בעזרת השם בשיעורים הללו, שהרבה פעמים מתייחסים למאמר למהלך הידיעות בישראל, כמו להרבה מהדברים שכתובים בספר אורות, בסדר, זה דברים כאלה, פילוסופיה, דברים שעוסקים בכלל וזה, מה זה נוגע אליי? כשאני רוצה לגעת באליי, אז אני צריך ללמוד ליקוטי מוהר"ן, או צריך ללמוד ספרים מהסוג הזה שמדברים על הנפש הפרטית. זה טעות מוחלטת. בשביל שהאדם יוכל לעבוד את עבודת השם הפרטית שלו, הוא חייב לראות את המכלול. הוא חייב לראות את המצב החברתי כולו. איפה הוא נמצא, מאיפה הוא בא, מה השורשים, מה המערכות הרוחניות שיצרו את התרבות שבה הוא נמצא, ורק מתוך כך הוא יכול עכשיו למצוא את עבודת השם הייחודית שלו. בסדר, המאמר הזה הוא בייסיק בכל לימוד תורני. בסדר, בכל שלב. לומדים אותו בדרך כלל בשלבים קצת יותר מאוחרים, בגלל שהוא מאמר קשה, מאמר מופשט, מאמר שעוסק בסקירה רוחנית רחבת היקף, ומאלה צריך גם להחזיק בו ראש ולראות תהליכים כללים. אבל מכל מקום, זה הייחודיות והגדולה שיש למאמר הזה, מאמר למהלך האידאות בישראל, שנמצא בספר אורות. עד כאן הקדמה ראשונה. ברור? אין שאלות? חייבים לשאול, אחרת אין לי זמן לשתות את הכל. טוב, אני אשתה בלי שזה אפשר עליהם. ברוך אתה, אדוני, עמך העולם שהכל נהיה בתורו. בסדר. אז זה נקודה ראשונה. בסדר, החשיבות שיש למאמר הזה, כמאמר שמתמצת את כל מהלך ההיסטוריה העולמית והיהודית. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה בכלל להבין מה זה היסטוריה. בסדר? מה זה היסטוריה? בדרך כלל מקובל להבין היסטוריה, כמו שהזכרנו קודם. שואלים אדם מה זה היסטוריה, אדם אומר, היסטוריה זה תיאור המאורעות, מה שהיה, כן? התיעוד של המאורעות שעברו. תבינים לבד שההגדרה כזו זה הגדרה מאוד מאוד בעייתית, כי מה זה מה שהיה? יש מישהו שתיעד מה היה צבע הנעליים של העוזרת של מרי אנטואנט בזמן המהפכה הצרפתית? יודעים מי זה מרי אנטואנט, כן? תעשו לי את זה בחייך. מאמר זה מלא בדברים היסטוריים. תגידו לו שאתם יודעים מי זה מרי אנטואנט. מי זו הייתה מרי אנטואנט? אוקיי. זו הייתה מלכת צרפת של לואי ה-16 בזמן המהפכה הצרפתית. היא הייתה מלכה מאוד בזבזנית שבסוף הרגו אותה. לא, טוענים שהם אמרה את המשפט, אם אין לכם תאכלו עוגות, לא היא אמרה את זה, אמר את זה מישהו אחר, מירבו נקרא איזה צרפתי מתוסבך אחר. אבל בכל מקרה היא התפרסמה מאוד, אבל הצבע של הנעליים של העוזרת שלה זה לא כתוב בשום ספר היסטוריה. למה? למה אף אחד לא תיעד מה הצבע הנעליים של העוזרת של מרי אנטואנט? תשובה? כי זה לא חשוב. מי מחליט מה חשוב וצריך לתעד אותו ומה לא חשוב ולא צריך לתעד אותו? ההיסטוריון, מי שכותב את ההיסטוריה. למדנו מכאן כלל שהיסטוריה זה תיעוד המאורעות החשובים של ההיסטוריון. אין דבר כזה היסטוריה אובייקטיבית במשמעות של מה שהיה. כל אדם שומר, גם אנחנו, בזיכרון האישי שלנו, בהיסטוריה האישית שלנו, אנחנו שומרים את אותן נקודות שחשובות לנו. לא שומרים כל דבר בזיכרון. על אותו משקל, ההיסטוריה העולמית, ההיסטוריה היהודית, היא מאוד מאוד תלויה מי תיעד את ההיסטוריה. הנה, למשל, יש ערך באנציקלופדיה העברית, אם אני לא טועה, יכול להיות שאני טועה, זו באנציקלופדיה אחרת, ראיתי בכל מקרה, שעל גוש אמונים, כן, גוש אמונים, התנועה שהקימה את כל ההתיישבות ביש"ע. ומי שכתב את הערך הזה של גוש אמונים באנציקלופדיה, זה פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. בסדר? אתם מבינים לבד, מה, אתם יודעים מזה, שאלה בוביץ', כן. תגידו לי שכן? אוקיי. טוב, זה יפה שאתם יודעים שאלה בוביץ' לא מרי אנטואנט, ולא הפוך. זה לפחות הגיוני. בכל מקרה, אתם מבינים לבד מה הוא כתב על גוש אמונים, נכון? יש חבורה של פשיסטים, פושים, מנובלים וכו' וכו'. עכשיו, תראו לכם שעוד 1,000 שנה מוצאים את האנציקלופדיה הזו קבורה באיזשהו מקום. פותחים אותה, וכתוב, הנה, מה זה היה גוש אמונים? זה היו פשיסטים, רוצחים, זאת אומרת, המבט הסובייקטיבי של האדם הוא בוודאי משפיע על כתיבת ההיסטוריה שלו. בעם ישראל, מי אחראי על כתיבת ההיסטוריה? שהוא זוכר בספר הכוזרי, אומר רבי יהודה הלוי, מי כותבי ההיסטוריה של עם ישראל? זה הכהנים והחכמים. רק אנשי הקודש הם אלה שכותבים היסטוריה. כי רק מי שיש לו מבט של קודש, הוא יודע מה צריך לתעד, יש לו את סדר העדיפות הנכון, מה צריך לתעד ומה לא צריך לתעד. כל דבר שקשור לערך, נותנים אותו לכהן, ועריכו הכהן. הכהן, האדם בעל המבט האמוני, הוא זה שיכול להחליט מה צריך להישמר ולהיזכר לדורות ומה לא. לכן הרב קוק, בכל מאמר למלאך הדעות בישראל, וגם בחלק גדול מהכתבים שלו, הוא כותב את המילה היסטוריה באות תף. לא כמו שאצלנו מקובל לכתוב באות ת, הוא כותב באות תף. הסיבה הזה א', שפשוט בזמנו ככה היה מקובל לכתוב את המילה היסטוריה, אבל יש כאלה שדורשים יפה שאצל הרב קוק היסטוריה זה מלשון אסטריה. בסדר? מה זה היסטוריה? היסטוריה זה תיעוד המאורעות האלוהים, המאורעות הערכיים שקרו. הרב קוק במאמר הזה לא מתחיל לגעת בכל נתון שיש בהיסטוריה. זה עבודה אינסופית, אי אפשר להגיע לזה. הרב קוק מה שעושה מאמר למלך הדעות בישראל, הוא מצביע לך על הנקודות החשובות מבחינה ערכית. מה חשוב במהלך ההיסטוריה? למשל, יש אדם שיסתכל על המאה ה-18 ויגיד שהדמות החשובה במאה ה-18, מי הדמות החשובה במאה ה-18? מי היה הדמות הכי מרכזית ששינתה את כל פני אירופה במאה ה-18? תכן רמז, זה קשור לאותו עם שמשם הייתה מרי אנטואנט? נפוליון. אפשר שם לסגור את הדלת? אז עדיין יכול לבוא ולהגיד שהדמות החשובה במאה ה-18 זה היה נפוליון. אפשרות שנייה לבוא ולהגיד שהדמות החשובה במאה ה-18 זה היה הגאול מווילנה. בסדר? ונפוליון הוא רק תוצר של תורתו של הגאול מווילנה. וכל המהלכים הפוליטיים, הצבאיים ששינו את כל פני העולם, הם תוצר של התורה של הגאול מווילנה. כל שאלה מאיזה נקודה אתה מסתכל על המציאות. מה שהרב קוק בא ונותן במאמר הזה, הוא מצביע לך על פסגות הגובה, על הנקודות הערכיות החשובות של ההיסטוריה, ועל פיהם הוא מסרטט את הכיוון של העתיד. מה חשוב לנו לזכור מההיסטוריה? ומתוך כך, איך אנחנו הולכים ובונים את העולם העתידי שלנו. וזה אגב לא רק המצאה של הרב קוק, זה גם התנ"ך בנוי ככה, נכון? למשל, פרשת בראשית, יש לנו כל מיני ביטויים כמו ויחי מתושלח, כמה מתושלח חי? 900 ו... 50 ו... 65. 965 שנה, נגיד, ויולד בנים ובנות. עברנו ככה על 965 שנה. לא מעניין אותם, נכון? לעומת זאת, למשל, שמתחילים לדבר על ה... ושם בפרק חף ב' שמדברים על השידוך, או חף ד', אני כבר נסביר, על השידוך בין רבקה ליצחק, יש פרק שלם שהתורה מקדישה לו פסוקים. נכון? הסיפור שאליעזר מגיע ועם הגמלים, ואז פעם שנייה, שוב חוזרים על הסיפור הזה, שאליעזר מספר את זה להורים של רבקה. למה פה מקדישים עשרות פסוקים לסיפור איזה שידוך בין בני זוג, ופה 900 שנה עוברים עליהם בפסוק אחד? תשובה, 900 שנה של מתושלח הם לא חשובים. לא מעניין אותנו מה קרה שם. אם זה לא התפקיד שלנו. להתחיל עכשיו לבוא ולהתעסק, כמו שמקובל היום, בכל איזה זווית משונה בהיסטוריה, וללמוד על כל הקרבות של מלחמת העולם השנייה, מה בדיוק היה שם, ואיך היה המהלך האסטרטגי הזה, זה דברים שהם בדרך כלל חסרי חשיבות. מה זה עוזר שבן אדם יודע את כל הנתונים האלה? אדם לומד היסטוריה מתוך מבט אמוני. התנ"ך, חז"ל, הרב קוק, מצביעים לך איזה נקודות חשובות שהם בונים את האסטריה. איך אלוהים מתגלה באופן מסותר בתוך ההיסטוריה. זה הרעיון. לכן אני אומר שוב, מי שלומד מאמר למהלך הדעות בישראל, שלא יצפה עכשיו פה לסקירה היסטורית כמו שרגילים בבית ספר. זאת אומרת, תאריכים וככה היה א', ב', ג', ד'. יש פה דילוגים על תקופות שלמות, יש פה הצבעה על נקודות מסוימות והתעלמות מנקודות אחרות, אבל לענייננו זה לא מה שחשוב. מה שחשוב פה זה הרצף, שהרב קוק מושך אותנו ביד ומראה לנו איך הוא סוקר את כל המהלך של ההיסטוריה על הנקודות החשובות והערכיות שקיימות. זה נקודה שנייה, מה זה היסטוריה ואיך זה מתקשר לנו לכיוון שהרב קוק מוביל במאמר למהלך הדעות בישראל. עד פה זה גם ברור. זמן, הנקודה הראשונה זה החשיבות הגדולה של המאמר, נקודה שנייה, ההבנה, איכל מה זה היסטוריה. נקודה שלישית, שהיא נקודה טכנית, זה הרקע ההיסטורי של המאמר הזה למהלך הדעות בישראל, איך הוא נוצר. מאמר הזה נוצר, כמו כל דבר גדול בעם ישראל, הוא נוצר מתוך סיבוכים. יש לנו תמיד כלל שהיצירות הגדולות של עם ישראל, הן נוצרות מתוך אילוצים, כן? למשל ספר הכוזרי, נכון? מה הפתיח של ספר הכוזרי? מופיע בתרגום אבן שמואל, ספר ההגנה לדת, כמעט, לדת המושפלת, נכון? יש שם בזמן שרבי יהודה לוי כותב את ספר הכוזרי, יהדות ספרד נמצאת בבעיות מאוד קשות, החצי האי הספרדי נכבש על ידי המוסלמים, על ידי הנוצרים, שוב נוצרים, שוב מוסלמים, יהדות ספרד מטלטלת שם בין הפטיש לסדן, יש מתקפה, משבר אמוני מאוד גדול בין יהדות ספרד, ודווקא מתוך כל הסיבוך הזה הולך ונוצר לנו ספר, כמו ספר הכוזרי, שהגאון מווילנה אומר עליו, שעיקרי אמונה וישראל תלויים בו. בסדר, הספר המרכזי של האמונה של עם ישראל. הרמב״ם כותב את מורה הנבוכים שלו, שוב, לנבוכים. יש בחברה היהודית, החברה המשכילה היהודית שם לפני 800 שנה, יש מבוכה, יש מתקפה של הפילוסופיה האריסטוטלית, והרמב״ם דווקא מתוך המאבק והמשבר, זה מאלץ אותו לכתוב ספר שעד היום הוא מאיר לדורות מבחינת העקרונות הרוחניים שלו. המהר"ל כנ"ל, הוא כותב את הספרות שלו מתוך התקפה שהייתה בזמנו כנגד דברי חז"ל, היה בזמנו של המהר"ל, זה היה אחרי גירוש ספרד, גם עם ישראל נמצא באיזה משבר רוחני, מתוך כך מתחילים להיווצר כל מיני זרמים רוחניים שמתחילים לערער על דברי חז"ל, יש שם איזה אדם, רב, לא רב, לא ברור, קראו לו עזריה מן האדומים, שהיה מנגח את דברי חז"ל, וכל ספרי המהר"ל הם כתשובה אליו. זאת זה כלל, אורות מחושך אמר ויהי, בסדר? אורות מאופל, אמר ויהי. יש לנו כלל, תמיד מתוך האפלה, כן, מתוך המשבר, מתוך האילוצים, הולכת ונוצרת תרבות תורנית גבוהה יותר. זה מהחיבורים, יצירות רוחניות עליונות. על אותו משקל, גם המאמר הזה, למהלך הידיעות בישראל, הוא תוצר של משבר רוחני, שהיה בזמנו של הרב קוק. הרב מתמודד בזמנו, משבר שעד היום הוא נמצא, מתמודד עם הכפירה המודרנית, עם התרבות החילונית שמשתלטת על עם ישראל, שהיום אנחנו כבר מתמודדים עם הדור השלישי והרביעי שלה, וכל משנת הרב היא בעצם התגובה היהודית, התגובה התורנית אל המשבר האמוני הגדול הזה, ובאופן נקודתי המאמר הזה הוא נכתב כתשובה להזמנה של אחד מסופרי הכפירה באותו הדור. בזמנו של הרב קוק היה אחד מהסופרי הכפירה היותר מרכזיים, קראו לו שי אורוויץ, זה היה השם שלו. לא זוכר מה ראשי תיבות של שי, אולי שלמה יוסף, משהו כזה. שי אורוויץ, שלא היה עיתון שנקרא עתיד, כך היה נקרא העיתון שלו, שהוא ראה, חשב שהוא מביא את העתיד לעם ישראל. הוא בכלל היה יהודי מאוד מתוסבך, הוא קיצור, כתב כל מיני דברים בעייתיים מאוד. בפעם הרב קוק ענה לו, יש באגרות הראייה, שהוא כתב שם פעם איזה, גם איזה מאמר מאוד חריף נגד התורה, אז הרב קוק השיב לו בצורה מאוד חריפה, אז שי אורוויץ השיב חזר על הרב קוק, שהוא מאוד נעלב, ובסך הכל הוא דיבר, ככה הוא כותב, מנהמת ליבו הקרוע. זאת אומרת, הוא אומר, אני פשוט לא יכולתי, אני כולי סובל, הייתי חייב להגיד את זה. אז הרב קוק ענה לו, אני מבין שכבודו מדבר מנהמת ליבו הקרוע, אבל אומר הרב קוק, מה חטא האומה המסכנה שהיא צריכה לסבול את זה? בסדר? זה היה המסע. זאת אומרת, זה מאוד נחמד שאתה, זו תשובה שאגב, אפשר להגיד אותה להרבה היום אנשים שיוצאים נגד התורה, ואתה אומר, וואי, מה, אני פשוט קרוע, אני סבלתי, אני זה, בסדר גם, זה סבלת, זה בהחלט מרגש ונוגע ללב, אבל למה כולם צריכים לסבול מזה? בסדר? זה שבמקרה ההורים שלך חנקו אותך וגילו אותך במסגרת תורנית לוחצת, ולכן יצאת מתוסבך, ואחרי זה נהיית כתב ברדיו שמשמיץ את היהדות בכל אתר ואתר, אז אתה יכול לכתוב את זה ספר פסיכולוגיה. אבל למה כולנו צריכים להיות שותפים לדבר הזה? אז זה נקודה שצריך לזכור אותה. בכל מקרה, אותו שי אורוויץ, אז הוא כתב לרב קוק מכתב, ובו הוא ביקש שהרב קוק יכתוב לו מאמר בדבר היהדות ועתידותיה. כלומר, שהרב קוק יכתוב לו זה מאמר, לאן העתיד של היהדות, לאן עם ישראל צריך ללכת ולהמשיך. ואז הרב קוק, הוא לא ענה לו, כי הוא לא סבל אותו, אלא במקום זה הוא שלח את המאמר לעיתון אחר, לעיתון של הרב מאיר בר אילן. בסדר? הרב, אתם יודעים מזה, נכון? הרב מאיר בר אילן, הבן של הרב הנציב, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, שהיה ראש ישיבת וולוז'ין, והיה למעשה במובן מסוים הרב של הרב קוק, אז הבן שלו, הרב מאיר בר אילן, עלה לארץ, והיה מראשי המזרחי, מראשי ההסתדרות הציונית דתית, כן, עכשיו קראו על שמו את אוניברסיטת בר אילן, לא יודע אם לרצונו או לא לרצונו, אבל מכל מקום זה המציאות. אז היה לו עיתון שנקרא העברי, כך היה נקרא העיתון של הרב בר אילן. אז הרב קוק לקח את התשובה שהוא היה צריך להתמודד מול הטענות והשאלות של שי הורוביץ, לקח את כתב את המאמר הזה ושלח את זה לעיתון של הרב בר אילן, ושם הוא התפרסם, כן, בשישה פרקים, זה בשישה חלקים שונים, והם פעם אנשים היו במתח, היו קוראים פרק ראשון מהלך האידאות, והיו באמת אחת שבוע הבא שיופיע המאמר, ואז שוב עוד פרק, כמו היום הקומיקס, אם אתם מכירים, בסוף כל המגזינים של סופי שבוע. אז גם פה היה מתח משבוע לשבוע ביישוב היהודי, עד שהופיע כל המאמר, ואחרי שהוא הופיע, הרב צבי יהודה, והמאמר הופיע במלוא, אז הרב צבי יהודה מיקם את זה בספר אורות. זה מבחינה היסטורית ההשתלשלות, העריכה של המאמר, ואמרנו, המאמר הזה הוא בעצם שותפות של הרב ושל הרב צבי יהודה יחד בדברים. טוב. אתם רואים שאין לכם אף שאלות? זה נורא משמם אותי לדבר על עצמי, בחייכם. משהו, של הנימוס תשאלו משהו. זה הולך להיות קשה השנה, אני רואה. מה זה? מה זה עוד פעם? ברור, נכון, אתה צודק לחלוטין, ברור. זה הסיבה שכל החיבורים האלה מגיעים לא מתוך איזה רצון אישי, אלא יש פה איזה תהליך אלוהי שמביא את היצירות האלה. יצירות בסדר גודל כזה, שמשנות הסתכלות ופורצות פה דרך חדשה בכל התפיסה המחשבתית היהודית, הם לא מגיעים סתם איזה הברקה שתלמיד חכם גדול ככל שיהיה. יש פה איזה תהליך היסטורי שמכריח את היהדות התורנית להציף פה רף חדש. אין, והכוזרי הוא נכתב כי עם ישראל חייב עכשיו לפתח עידן חדש של אמונה, הסברה חדשה באמונה. מערל אותו דבר, המשבר של עם ישראל חגרו ספרד מכריח עכשיו, כן, שדרוג של כל התפיסת עולם האמונית. אז אותו דבר, משנת הרב קוק זה משהו שהיה חייב לצוץ. נאמין, עם ישראל לא יכול להמשיך בלי שתיכתב פה עכשיו משנה רוחנית שתתאים את התורה אל הדור שבו אנחנו מצויים. ומאמר למלך האידאות הוא אחד מהנדבכים היותר חשובים בכל המהלך הזה. שוב אני אומר לכם, לעניות דעתי מי שלומד טוב את המאמר הזה, זה ישנה לו את התפיסה על כל התורה כולה. כל המבט על, עוד פעם, מה זה בית מקדש, מה זה גאולה, למה אנחנו בכלל מצפים, איך אדם צריך להתפלל, איך אדם צריך להיות בן אדם לחברו, הכל מואר מחדש מתוך העקרונות הרוחניים של הרב קוק במאמר הזה, למרות שהמבט ראשון זה נראה שוב, מאמר שעוסק בעקרונות, אידאות, כן, כל מיני רעיונות מופשטים. יש לזה השלכה מאוד ישירה, מאוד מאוד ישירה על כל ההסתכלות גם הפרטית, על מדרשי חז"ל ועל פסוקי התורה ועל לימוד תנ"ך, וממילא גם על עבודת המוסר האישית. אחרי ששאלתם לצאת ידי חובה, אז אני יכול להמשיך בהקדמה הרביעית. בסדר? אחרי שדיברנו על החשיבות של המאמר, דיברנו על ההבנה בכלל של הבנה, בשתי מילים, מה זה ההבנה של היסטוריה, דיברנו על הרקע הטכני של איך נוצר, הטכני רוחני, איך נוצר המאמר, אנחנו צריכים להבין בכלל מה זה אידאות. כן? יש פה שם מפוצץ למהלך האידאות בישראל. שרק בגלל השם הזה יש 90% מהאנשים סוגרים את הספר ולא רוצים יותר לקרוא את המאמר הזה. למה רב קוק קורא למאמר, למהלך האידאות בישראל? א', למה להשתמש במילה לועזית? מה זה אידאות? תגיד, למהלך, אני ערף, משהו בעברית, ישראל. ודבר שני, מה זה באמת המילה אידאה? אני כבר מקדים, אומר פה עוד נקודה, לפני שאני מסביר מה זה המילה אידאה. המבנה שהמאמר הזה נכתב, זה לא מבנה מקורי של הרב קוק. המבנה, נקרא לזה התובנות יסוד של המאמר, הן לקוחות מפילוסוף גרמני בשם הגל. זה שמו. הוא קדם לרב קוק וכתב גם, יש לו תורה שלמה שהיא בנויה פחות או יותר על העקרונות שמאמר למהלך הדוד עשרה נכתב עליו. לרב קוק אין שום בעיה להשתמש בתבניות חשיבה והסגנון שכתב הפילוסוף הגרמני הגל, ועל פי זה לכתוב את המאמר שלו. כן, היום הרבה פעמים באקדמיה נורא מתלהבים איזה, שהגל כתב את המאמר קודם, והנה הרב קוק העתיק ממנו ודברים כאלה וכולי וכולי. אין עם זה שום בעיה. זאת אומרת, זה לא ש... זאת אומרת, המסקנות של הגל ומסקנות של הרב קוק הן שונות לחלוטין. אבל התפיסת עולם הזו, שתקף נראה שיש שתי אידאות, יש אידאה לאומית ויש אידאה אלוהית, והעולם הוא הולך ונע בין הכתבים האלה, זה בהחלט תפיסת עולם שגם אצל הגויים, גם אצל אומות העולם, החכמים שבהם הגיעו לרעיון הזה. ורב קוק השתמש כבר בדפוסי הסגנון שיצר עגל וכתב עליהם את המאמר. באותה שנייה, אנחנו פטורים יותר עכשיו מלהתעסק בהשוואות בין מה שכתב עגל למה שכתב רב קוק, זה לא לענייננו. מה שחשיב לנו זה להבין מה שכתב הרב קוק. אז שוב, מה זה בדיוק, אמרנו, למה משתמשים במילה לועזית ואידאה, ומה זה בכלל המילה אידאה? בואו נתחיל עם זה. להשתמש במילים לועזיות בשביל חיבורים תורניים גדולים, זה לא חדש בעם ישראל. אם תשימו לב, מה הפרשה הכי חשובה בתורה? נכון. פרשה שמופיעה עשרת הדיברות. איזה פרשה זו? יתרו. דווקא הפרשה הכי חשובה בתורה היא קרויה על שמו של גוי. אין לו, לדוגמה. או המקום, המועצה של חכמי ישראל, ששם פוסקים לעם ישראל לדורי דורות, מה השם שלה? סנהדרין, מילה יוונית. בסדר? זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רואים שהדברים היותר גדולים בעם ישראל הם דווקא נאמרים בשפה לועזית, וזה לא מקרה. למה דווקא בשפה לועזית? יש לפעמים משהו דווקא שמדברים דברים בצורה, בשפה זרה, בשפה שהיא חיצונית, שהיא מאפשרת יותר לתאר באופן מדויק את הדברים. זאת אומרת, שבן אדם חי, קשה מאוד לתאר את החיים שלו. כאשר בן אדם מסתכל מבחוץ, מנתח מבחוץ, דווקא אז לפעמים יש לו אפשרות להגיד את הדברים בצורה יותר מדויקת. על אותו משקל, מה זה אידאה? אידאה זה מילה לועזית, שמי הגה את המילה הזו? אפלטון, פילוסוף יווני בשם אפלטון. אפלטון, הוא דיבר על זה, כן, הוא אחד הפילוסופים המרכזיים של התרבות היוונית. אפלטון דיבר על זה, אגב, מה שאני מסביר פה עכשיו את אפלטון, זה יש ויכוח שלם מה אפלטון אמר. בסדר, אני מסביר לכם את הדברים על פי איך שהרב קוק מסביר את אפלטון, שזה מה שאפלטון התכוון, אפילו שאפלטון עצמו לא ברור לי שהוא היה חותם על זה, אבל אנחנו לא שואלים אותו, כי הרב קוק הבין מה הוא רצה להגיד, אפילו שהוא לא יודע להסביר. אפלטון בא ואמר שהעולם הזה, כן, מי שהיה בשפעם, דיברנו על איגרת עין א', שלמדנו עם רב ציודה, מי שהיה פה, קיצור, אז דיברנו על זה גם. אומר אפלטון, העולם הזה שאנחנו מכירים, שאנחנו רואים מולנו, זה עולם החומר, הוא קרא לזה עולם המורכבים. העולם הזה, אומר אפלטון, זה אשליה. זה לא באמת אמיתי. מה שאתה רואה פה, עץ, כן, פלסטיק וזה, זה לא העולם האמיתי. מה זה העולם האמיתי? אומר, יש עולם שמכונה עולם האידאות. ככה זה נקרא. מה זה עולם האידאות? אידאה, וזה תרגום עברי, זה רעיון מופשט. יש עולם שלם של רעיונות רוחניים שהוא העולם האמיתי. כן, למשל, אומר אפלטון, העץ הזה, הוא, יש אידאה עצית. בסדר, בעין. יש אידאה עצית, תסלחו לי על הפלסוף, אבל זה מה שאפלטון אמר, בסדר, אני לא אשם שהוא היה אדם מתוסבך. זה מה שהוא הנחיל לעולם. אומר, יש אידאה עצית שנמצאת אי שם בשמיים, והנגר מסתכל על האידאה היצית, ועל פי זה הוא הולך ומיישם את זה פה בעולם הזה, ביצירת עץ ממשי. אתה יודע? יש, אני יודע מה, הנה נלך לקולה, הדוגמה הובה עלינו, בסדר? יש אידאה, איך נקרא לזה? אידאה קוקו-קלאית, שנמצאת אי שם בשמיים, זאת אומרת, יש איזה רעיון מופשט רוחני של היסוד הקוקולאי, ואנחנו פה בעולם הזה מיישמים את זה בשתיית נוזל מלא סוכר וחומרים כימיקליים המכונים בשם קולה. אומר אפלטון, למשל, יש אידאה צדק, יש איזה רעיון מופשט של צדק, והצדיק לוקח את האידאה הזו ומיישם אותה פה בעולם הזה על ידי עשיית מעשים טובים, וכן על זה הדרך. בסדר, הבנתם את הרעיון של אפלטון? יש לכל דבר שורש רוחני, לכל דבר יש איזשהו רעיון מופשט, רעיון מופשט שמימי, שפה בעולם הזה יש לנו רק שיקוף שלו בעולם חומרי ממשי. הרעיון הזה של אפלטון, שיש, שכל העולם שלנו, העולם החומרי, הוא בסך הכל שיקוף של עולם רוחני, זה רעיון יפה מאוד. עד כדי כך שהזוהר הקדוש אומר על הדברים של אפלטון, זאת אומרת, הוא מתייחס שם לחוכמת יוון, שכנראה ההתייחסות הישירה לאפלטון, אומר הזוהר, אינון חוכמת עדי יוון, זאת אומרת, החוכמה הזו של יוון, קורבי אורחיו לאורחי דמאמנותה. קרובה התפיסה הזו לדרך האמונה. יש משהו בתפיסה הזו של אפלטון, שהעולם הזה כולו הוא שיקוף של עולם רוחני, של עולם מופשט, יש משהו בתפיסה הזו שזה קרוב לדרך האמונה, קרוב לדרך התורה. באמת, תפיסה מאוד מאוד בוגרת. אני צריכה להבין שאפלטון הוא חידש, חידוש אדיר בזמנו. עד זמנו, העולם האלילי כולו לא ידע בכלל שיש עולם רוחני. מבחינת העולם האלילי, מבחינת העולם הפגני, מה שהיה זה רק יש את המציאות המוחשית החומרית. אפלטון חידש לעולם האלילי, יש גם עולם רוחני. יש עולם מופשט, עולם שמימי, מעבר למציאות המטריאליסטית הגסה. אבל עם כל זה, אומר הזוהר, זה רק קרוב. יש כאן משהו שקרוב לדרך האמונה, אבל לא ממש. מה לדעתכם הפספוס של אפלטון, שלכן הוא רק קרוב לתורה ולא ממש? נו, מה נראה לכם הבעיה בדברים שאומר אפלטון? מה זה, מה זה? זה קשור, אבל זה נוגע. הכל בשמיים, ולא מה? זה המילה, יפה מאוד. לפי התפיסה של אפלטון, יש הפרדה, יש ניתוק בין העולם החומרי לבין העולם האידאי, לבין העולם הרוחני. כן, יש כזה, אחד מהתלמידים של אפלטון, אריסטו, הוא קינה את המילה אידאה, הוא אמר אידאה זה אנדרטה רוחנית. מה זה אנדרטה? שימו לב, אנדרטה, כשאני רואה עכשיו אנדרטה, רואה איזשהו פסל, בסדר? שלא יודע, הוא בא להזכיר לי, לא יודע, איזה מלחמה או זכר להרוגים, זה לא שהאבן עצמה היא משמעותית, האבן עצמה היא בסך הכל סמל, היא בסך הכל גוש אבן שתפקידו להציף לי זיכרונות, להציף לי רעיונות רוחניים, אבל האבן עצמו היא חסרת, האבן עצמה היא חסרת משמעות. והנה, לפי אפלטון, העולם הזה הוא חסר משמעות, הוא בסך הכל סמל לעולם הרוחני. יש הפרדה מוחלטת בין העולם הרוחני לבין העולם החומרי. זה תפיסה דיכוטומית, תפיסה פירודית. העולם הזה והעולם הבא, עולם הרוח ועולם החומר, זה שתי מערכות נפרדות. בסדר? זה תפיסה אלילית יוונית פירודית. בעם ישראל אין דבר כזה. בעם ישראל אנחנו משתמשים במקום המילה אידאה, אנחנו משתמשים במילה, מישהו יודע? כמעט. ידיעה, נכון? הוא המילה דעה. דעה. איפה מופיע פעם ראשונה השורש י' ד' עין בתורה? וידע האדם את חווה אשתו. שימו לב, שכתוב וידע האדם את חווה אשתו, לא הכוונה ידיעה אינטלקטואלית, מופשטת. אצל אפלטון זה כל הרעיון. מה זה, נכון, מה זה אהבה אפלטונית? זה אהבה מופשטת, שאין לה קשר לעולם הזה. בעם ישראל ידיעה זה חיבור של כל רבדי החיים. גם הרובד הנפשי, גם הרובד הפיזי. כן, וידע אדם את חווה אשתו, יש פה חיבור בכל הממדים. הממדים הגופניים והממדים המופשטים. במילים אחרות, בעם ישראל אין דבר כזה שחומר ורוח זה שתי דברים נפרדים, שתי מערכות נפרדות. בעם ישראל יש כל הזמן אחדות בין קודש לחול, בין חומר לרוח. ולכן יש מחכמי ישראל שאומרים שאפלטון הוא גנב את המילה אידאה מהמילה העברית דעה. יש אפילו דעות שלא, הן לא כך נכונות מבחינה היסטורית, אבל הם מביאים פה איזה עיקרון שאפלטון נפגש עם ירמיהו הנביא, שהיה ביניהם איזה מפגש. בסדר, שוב, זה לא מוכח היסטורית, אפילו זה לא מסתבר לפי השנים, אבל מכל מקום יש דעה כזו. גם אם הוא ממש לא נפגש, אבל מבחינה אידאית הוא נפגש, זאת אומרת, היוונים גנבו את הרעיון הזה מעם ישראל. או בוא עכשיו נסגור פה את כל הפינות שלא נתבלבל. יש בעם ישראל את המילה דעה. המילה דעה זה מילה אחרת לבוא ולהגיד היום נשמה. בסדר? זה הרעיון של המילה דעה. בעם ישראל אמרנו אין רוח מנותק מהחומר, אלא יש נשמה, נשמה זה חיים במילים אחרות, כוח חיים, שהוא הולך ומופיע בכל מישורי החיים. גם המישורים הרוחניים, האינטלקטואליים, וגם המישורים הפיזיים. כן, נתן דוגמה פשוטה. היום המדע הגיע למסקנה שמה עומד ביסוד החומר? נו, למדתם כולכם פיזיקה. מה עומד ביסוד החומר? אנרגיה. נכון, אנרגיה. מה, אבל איך זה בנוי? זה לא שיש אנרגיה ועליה מלבישים חומר באופן מלאכותי. אלא האנרגיה היא הולכת לאט לאט ומתגבשת עד שהיא הולכת ונהיית מוצק. החומר והאנרגיה זה אחדות אחת, או במילה, קוראים לזה, הרב קוק, קורא לזה, אורגניות. יש כאן מציאות אורגנית, מציאות אחדותית. הבנים על מה אני מדבר? לא... כן.
רגע, שאתה אומר מהאחדותית יותר גם זה בעצם ההשפעה של אחד על השני, מעבר של נחת, כאילו זה משהו השפעה.
ברור, ברור. זה ודאי ההשלכה. ההשלכה היא שאיך שאתה חושב זה משפיע לך על המציאות החומרית, ואיך שאתה מתנהג זה משפיע לך על המציאות הרוחנית. אתה מבין? ההשלכה המוסרית של אפלטון היא מאוד ברורה. אם אין קשר בין חומר ורוח, תנהג איך שאתה רוצה, ותחשוב לך פילוסופיה. זו התפיסה היוונית הקלאסית, נכון? הביטוי הידוע שאומרים בשם אחד הפילוסופים, שאומר כמו שפרופסור למתמטיקה לא צריך להיות משולש, ככה גם פרופסור לאתיקה, כן, למוסר, לא צריך להיות מוסרי. זאת אומרת, אני יכול להתנהג איך שאני רוצה, והמחשבות שלי יכולות להתרוצץ בכל... זה המושכל יסוד, אגב, בכל לימוד אקדמי היום. האקדמיה בעולם כולו, שהיא כולה באה מרעיונות יוונים, זה התפיסה. לא מעניין בן אדם מה, אם אתה מוסרי, לא מוסרי, יש לך דעות נכונות, לא דעות נכונות. בעיקר, אתה עוסק במחקר, תוסף לך כמה שאתה רוצה, ותהיה סוטה בחייך הפרטים. זה לא, לא רלוונטי להשלכות המחקר. עם ישראל ודאי לא עובד כך. אם דומה עליך הרב למלאך השם צבאות, למה תורה מפיהו? אם לא דומה הרב למלאך השם צבאות, אל תלמד תורה מפיהו. זאת אומרת, אם האדם הוא לא מתנהג מבחינה מוסרית, רוחנית, אז גם הדעות שלו משובשות. יש לזה כמובן אין סוף השלכות. אבל אני רק רוצה לתמצא את העניין. בעם ישראל המילה דעה, אמרנו, זה לבוא וזה במקום המילה נשמה. מה זה נשמה? נשמה זה כוח חיים שהולך ומופיע גם במציאות החומרית. כמו שאנרגיה הולכת לאט לאט ומתגבשת למציאות מוצקה, ככה גם העולם הנשמתי הולך ומופיע. אנחנו מורכבים מכל מיני רבדים באישיות שלנו. שנייה, יש רבדים שקשה, שקל לראות אותם, שזה הגוף. יש רבדים שיותר קשה לראות אותם, שזה הנפש. ויש רבדים כמו המחשבות שבכלל קשה להבין אותם. אבל הכל זה מציאות אחת. האדם זה אחדות אחת. כן. לא, בעומק העניין זה על הכל.
אז מה זה
את צודק. צודק, זה מאוד מאוד לא פשוט.
אני בא מצטער, בי, את מחלה של זה סתם אנשים, אמרת שומת שלום, פעם, למי ללכת, לרופא מאמין, או לרופא טוב, תכלס, יודע לעשות את העבודה.
אתה צודק. בואו נענה התשובה כזו ככה. מצד האמת, יש השלכה לעולם המוסרי של האדם, גם על העולם הטכני החולי שלו. מצד האמת, אם רופא הוא אדם לא מוסרי, גם הרפואה שלו היא תהיה מוטעת. מבחינת התיאוריה, כן? ותדע לך שיש מחכמי ישראל, לך דוגמה, חתם סופר, כן? אחד מגדולי ישראל שהיה בהונגריה, כותב משהו מדהים בשו"ת שלו. הוא כותב שאסור ללמוד אנטומיה, זאת אומרת, את מבנה גוף האדם, מגופות של גויים. כך הוא כותב. למה? אומר, כי הם אוכלים מאכלים לא כשרים, והמאכלים האלה משפיעים על המבנה הגופני שלהם, ולכן אתה לא יכול ללמוד מהם את מבנה הגוף ולהשליך את זה לגוף של יהודי. בסדר? שהוא מדהים. הוא אומר שהגוף, בגלל העולם הרוחני שבו הגויים נמצאים, שהוא גם בא לידי ביטוי באכילה, העולם הזה יוצר שינויים פיזיולוגיים בגוף שלהם. זה עכשיו עוד שאלה, לא משנה. אני רק אומר שהוא אומר דבר כזה. עכשיו, ברור שכל מי שמבין ברפואה, זה לא ניכר היום במציאות, נכון? אני אגיד לך, כל רופא אגיד לך מה פתאום. ברור שכל הלימוד הרפואה היום הוא בנוי על ניסיונות מכל העולם. לפי זה, לפי החתם סופר, אסור לך להשתמש בניסיונות שיעשו על עישון בארצות הברית, כי הריאות של האמריקאים הן שונות מבחינה רוחנית מהריאות היהודית. אז מה התשובה לזה? התשובה לזה שצריך להפריד עכשיו בין עיקרון רוחני ובין יישום מעשי. זאת אומרת, ברור שמצד האמת העולם הרוחני הוא משפיע על הכל, ובסופו של דבר הוא משפיע גם על הרמות האלה. אבל ככל שההשלכה היא יותר רחוקה, ככה זה פחות ניכר. זאת בלימוד תורה, שזה קודש ישיר, כאן ההשלכה היא מאוד מאוד ישירה. כאשר אדם הוא לא מוסרי, לא מתנהג מבחינה תורנית נכון, אז הטעות בתפיסה התורנית שלו היא תהיה מאוד מאוד ניכרת. ככל שמתרחקים יותר, עכשיו הולכים למעגלים יותר חיצוניים, של לימודי חול או של דברים טכניים וכו', אז איך אומרים, הטעות היא מגיעה באופן עקיף יותר. או לא תראה את הטעות עכשיו, אלא רק בפרספקטיבה של דורות. אתן לך דוגמה, אם ניקח משהו שיש לזה השלכה. התפיסת עולם הקומוניסטית, אגב אנחנו נדון בזה הרבה במאמר למהלך הידיעות, תפיסת עולם קומוניסטית, זה תפיסת עולם טכנית, זה תפיסת עולם שמתעסקת באיך לנהל את העולם הזה, נכון? תפיסה כלכלית, ועם כל זה, השורשים שלה הם בתפיסת עולם רוחנית, נכון? מה זה בן אדם, מה הצרכים של הבן אדם, כן, קרל מרקס וכל הדברים האלה. השורשים האלה מגיעים מתוך תפיסת עולם, אמרנו, אמונית, שהיא קשורה מאוד, מאוד קשורה ישירות לאישיות של הבן אדם שהגה אותה. זאת אומרת, אם תלמד את האישיות של קרל מרקס, ותבין את כל העולם המתוסבך ששם הוא גדל, והאישיות המאוד מאוד בעייתית שלו, אתה תראה איך זה השפיע על עיצוב ההגות הקומוניסטית, ובסופו של דבר זה בא לידי ביטוי בטעויות גם בניהול מדיני, שההשלכות שלהם יהיו ניכרים עוד 70-80 שנה. מה? בסדר, הוא לא ראי ככה, אבל אני רק אומר לך שהטעויות בסופו של דבר, העולם הרוחני הוא משפיע על הכל, גם על הניהול הטכני, רק שנקרא לזה, התוצאות של זה הן בהרבה יותר עקיפות, ולכן הרבה פעמים שאני עכשיו, לא עכשיו הולך לטווח של 200 שנה, אלא לטווח עכשיו, מי יכול לתקן לי יותר טוב את האוטו? בסדר? אז פה אני הולך למי שבאופן מיידי נותן את התוצר יותר ניכר לעין. נכון. נכון, הרבה פעמים מאוד, שאתה עכשיו רוצה לדון במאורע מקרי בהיסטוריה נקודתי, אתה יכול למצוא גוי עם עולם רוחני מושחת לחלוטין, אבל יש לו עכשיו בתיאור, כמו שאמרנו, הקרב הספציפי הזה, מלחמת העולם השנייה, הוא עשה את המחקר, הוא עשה את העבודה, והוא מקצוען, מה שנקרא, בעובדות ובחקירה, בארכיונים ובניסוח, ויצר פה עכשיו תיאור מאוד יפה של הקרב הזה. אבל כשאותו אדם מושחת מוסרית ירצה לתת עכשיו סקירה היסטורית כללית כמו הרב קוק, זאת אומרת סקירה שכבר יש לה השלכות ישירות מבחינה מוסרית, אמונית, לאן העולם הזה, לאן הכיוון שהעולם הולך אליו, ואיך אנחנו צריכים ליצור את העולם הרוחני שלנו וכו'. פה הטעויות יהיו בהרבה יותר ניכרות. נכון, בסדר, זו שאלה טובה מה שאלת. אני אומר, בגדול העולם הרוחני משפיע על הכל, בסדר? משפיע על הכל, רק שככל שהמעגלים יותר רחוקים, אגב, גם בתוך עולם התורה, סתם, זה גם נפקא מינה אלינו. תראה, מה אתה עושה עם תלמיד חכם שהוא עם השקפת עולם מאוד בעייתית מבחינה אמונית? נגיד תלמיד חכם שהוא נגד מדינת ישראל, נגד כל תהליך הגאולה וכו' וכו', האם מותר ללמוד ממנו דברי תורה? הוא טועה מבחינה רוחנית, נכון? אבל עם כל זה, נכון, אם הוא יפסור, אם עכשיו ידעו לנו דיון הלכתי איך נוטלים ידיים, הוא כן נשמע ממנו דברים. למה? הרי נפש האדם אחת היא והכל אחדותי, ואם מבחינה רוחנית יש לו בעיות, אז זה גם יהיה השלכה גם בפסיקה שלו בשולחן ערוך. תשובה, זה מעגל יותר רחוק. זאת אומרת, מבחינה רוחנית, אמונית, באמת, הטעות היא תהיה בהרבה יותר ניכרת. כאשר מגיעים למעגלים יותר רחוקים, שזה הלכה, הטעויות הן בהרבה יותר, רחוקות. ולכן אתה יכול להשתמש גם בצדדים ההלכתיים שהוא יצא. ואין מה אני מדבר? זה סיפור אחר. אתה יכול להגיד שיש אלו ואלו דברים לוקים חיים, אני לא מדבר על זה. אני מדבר שיש פה טעות ברורה, אתה מבין? בואו נקרא מקרה קיצוני. תלמיד חכם ששייך לחוגי סאטמר שהם הולכים להיפגש עם ערפאת וכל הטורפים האלה, כן? נו, כזה תלמיד חכם. נגיד שאותו תלמיד חכם, אני הכרתי אדם כזה, אחד משם, צריך להיפגש פעם. אדם באמת שמבחינה רוחנית הוא מטורלל. תמיד שבן אדם שייך להיפגש עם החמאס, יש לו איזה בעיה. עם כל זה, בן אדם, תלמיד חכם, שעשו פוסקים. הוא ישב ולומד כל החיים בישיבה, וזה ההפגיד שלו. ואומר, שאתה דן איתו עכשיו בסוגיה של בשר בחלב, מה, בן אדם מביא לך סברות יפות מאוד. מה, אבל יש לו עולם רוחני עקום לגמרי, איך זה קורה שהתורה שלו בבשר בחלב היא נכונה? כי שוב, יש פער, למרות שנפש האדם אחת היא, יש פער מספיק גדול בשביל בעולם הזה גם להעמיד גבולות. שלמרות שהבן אדם הזה הוא טועה במשהו אחד, יש עדיין תחומים שאפשר להשתמש בדברים שלו. בעומק, העניין, הכל משפיע על הכל. טוב, זה היה בהערת סוגריים. אני רק חוזר לנקודה שלנו כדי שנוכל לסכם. כמו שאמרתי, לא נתחיל את המאמר היום, רק נסכם את ההקדמה. אמרנו, בעם ישראל אין דבר כזה של פירוד, אין דבר כזה של אידאה, כן, הפרדה בין העולם הרוחני לעולם החומרי, אלא הכל זה דעה, הכל זה נשמה אחת, אחדות אחת. עכשיו מה קרה? הנה, עכשיו אנחנו סוגרים פה את הסיפור למהלך הידיעות בישראל. במקור, המילה שהרב קוק היה צריך להשתמש בה למהלך האידאות בישראל, והיה צריך להשתמש במקום זה למהלך הנשמות בישראל. זו המילה המקורית שהרב קוק היה צריך להשתמש בה. למה הוא משתמש במילה אידאה? בגלל שכמו שאמרנו, יש לפעמים יתרון דווקא במילה יהודית שעברה מה שנקרא תהליך עיבוד אצל אומות העולם, אצל התרבויות של אומות העולם. כלומר, אפלטון לקח את המילה דעה ותרגם אותה במוח האלילי שלו למילה אידאה, עוד פעם, לתפיסת עולם פירודית, אבל בזכות זה הוא הצליח ללטש יותר עכשיו את המשמעות של המילה. כי אם היינו מלכתחילה אומרים שיש נשמות, אז היינו קשה להסביר את כל המהלך שאמרנו עכשיו. כי מה זה נשמה? נשמה, היינו אומרים, זה נשמה. שברגע שאפלטון התחיל להגיד עכשיו מושגים של אידאה, זאת אומרת, התחיל עכשיו להבין שיש עולם חומרי ועולם רוחני. עכשיו יותר קל לנו להבין שיש עולם חומרי, עולם רוחני, ועם כל זה, הכל זה אחדות אחת. ואם זה משפט בהרבה יותר מפותח, בהרבה יותר מדויק, מאשר להגיד, יש נשמה. הצלחתי להסביר את הדברים במילים מלוטשות לועזיות, או שאני צריך להגיד זה באנגלית, ואז יהיה יותר... ואז יהיה יותר פשוט. הדבר הזה נקרא לגייר. כן? כתוב שלא גלו ישראל ממקומם, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. ככה אומרים חז"ל, שכל הגלות של עם ישראל בשביל היה להוסיף גרים. עכשיו זה כמובן משפט מאוד תמוע, כי אם תעשו חשבון, כל הגרים שהתווספו למהלך, על עם ישראל מהלך הגלות, אנחנו מדברים אולי על כמה אלפים, בשביל זה היה שווה לצאת לגלות, אלא הרעיון הוא לא רק גרים פיזיים, אלא גם גירים מהמשמעות הרוחנית. עם ישראל במהלך הגלות הוא לוקח כל מיני רעיונות, רעיונות רוחניים שפותחו אצל הגויים, שפותחו אצל אפלטון, שפותחו אצל כל מיני תפיסות עולם זרות, ומגייר אותם, זאת אומרת מכניס אותם לתוך הקודש, והפעם בצורה יותר מדויקת ויותר מלוטשת. כן, ככה אור החיים הקדוש הוא כותב לגבי פרשת כי תצא, כתוב פרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית בשביה אשת יפת תואר. אז כן, ואז כתוב, ולקחת, כתוב, והכנסה, ואתה לתוך ביתך, והייתה לך אישה. אז בדרך כלל מסבירים את הפסוקים האלה בצורה שלילית, שלא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שלפעמים הלוחם לא יכול לעמוד ביצר שלו, ולכן תכניס את זה לתוך ביתך, אבל, אומרת התורה, סופך לסנותה, וסופך להוליד מן הבן סורר ומורה, לכן הפרשיות האלה הן סמוכות אחת לשנייה. אור החיים הקדוש מסביר את זה אחר. אומר, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית בשביה אשת יפת תואר, אומר אור החיים, במלחמת הנשמות, הכתוב מדבר. אומר החיים, לפעמים עם ישראל יוצא למלחמה מבחינה תרבותית. יש מאבק רוחני בין עם ישראל לאומות העולם, ואז עם ישראל מזהה אשת יפת תואר. עם ישראל מזהה בין הגויים רעיון יפה, רעיון אמיתי. רק שהוא קבור בזוהמה של הגויים. מה עם ישראל צריך לעשות? להכניסה לתוך ביתך. אמנם קודם כתוב, והסירה את סמלת שביה מעליה, גילחה את, ציפורניה, כן? וישבה ובכתה את אביה ירח ימים. זאת אומרת, קודם כל מנקים את האמת הזו מכל השיגים שדבקו בה אצל אומות העולם, אבל אחרי זה, והייתה לך לאישה. ויותר מזה, מתוך הגירים האלה, מתוך הגירים האלה צומחים הדברים הכי גדולים בעם ישראל. דוד המלך מאיפה הוא מגיע? רות המואביה. בסדר? למה? כי רות המואביה, זה, מואב זה יכול להשיא אטומה, נכון? זה לוט וביתו, לוט והבת שלו. דווקא משם מגיע משיח בן דוד. לכן כתוב על רות המואביה, כתוב פרשת במגילת רות, רות המואביה השווה משדה מואב. שואלים כל המפרשים, מה זה שווה משדה מואב? צריך להגיד רות המואביה, הבא משדה מואבי, מה זה שווה? היא לא הייתה אף פעם בארץ ישראל. אלא זה בדיוק העניין. שווה, אומרים המפרשים, כי בעצם תמיד הייתה שלנו. יש פה איזה נשמה שהתגלגלה בין הגויים, ועכשיו גירו אותה והחזירו אותה לעם ישראל. על אותו משקל, וכאן אני סוגר פה אותו הנקודה, המילה אידאה היא גיורת. מן המילה אידאה זה שורשה ברעיון יהודי, רעיון יהודי עמוק מאוד, שיש נשמה, שיש איזה כוח חיים במציאות שמעצב את העולם הזה. אפלטון לוקח אותה, מתרגם אותה ליוונית, הופך אותה לאיזה רעיון שהוא קצת בעייתי, שיש בעולם הזה עולם רוח ועולם חומר, יש הפרדה ביניהם. הרב קוק עכשיו, כחלק מכל התהליך הגדול הזה של הגאולה, לוקח את המילה אידאה, לוקח את הרעיון הזה, ומגייר את זה חזרה אל הקודש. משתמש במילה הזו בשביל המאמר הגדול של מה, שהולך לזכור את כל ההיסטוריה הישראלית. המילה למהלך הידעות בישראל, אתם יכולים להחליף במקום המילה אידאה, להחליף את המילה נשמה. למהלך הנשמות בישראל, זה המשמעות. נשמה זה כוח חיים שמחבר את העולם הזה והעולם הבא, את העולם הרוח ועולם החומר. עכשיו, אחרי שעברנו את כל התהליך ההיסטורי הזה של אידאה וההבנה שלה והליטוש שלה ושהרב קוק מחזיר את זה, עכשיו אפשר להבין את המילה הזו במשמעות המקורית והמדויקת שלה. לכן משתמש הרב קוק במילים למהלך האידאות בישראל. כלומר, למהלך הנשמות בעם ישראל, יגיד הרב קוק, וזה נלמד בזה שם הפעם הבאה, שישנם שתי כוחות, שני כוחות, שתי נשמות, כוחות חיים שמעצבים את כל מהלך ההיסטוריה. שאחד הוא קורא לזה אידאה אלוהית, והשני קורא לזה אידאה לאומית, במילים אחרות זה החומר והרוח, הקודש והחול, ובשניהם יחד נוצרת כל המציאות, כל התרבויות בכל העולם כולו, והכיוון הוא שישנו עם אחד, שזה עם ישראל, שהוא מאחד באופן מושלם ומאוזן את שתי האידאות הללו, את שני הנשמות הללו, את הקודש ואת החול, את החומר ואת הרוח, והעם הזה הולך ומעצב, וכל ההיסטוריה כולה היא נעה סביב הציר הזה ליצור איזון בין החומר ובין הרוח. מה שיופיע במלואו בגאולה השלמה של עם ישראל פה בארץ ישראל. זה בתמצית העיקרון של המאמר. בסדר? זה היה קצת מפותל מדי. שמעו חבר'ה, אתם חייבים לשבוע הבא להכין שאלות, למה קשה לי מאוד ככה עם המבטי זגוגיות הזו של ה... טוב, אם אתה אומר, אז לא, לא נריב איתך. בסדר? אז תריבו איתי, שאלו שאלות, וכמובן נדאוג להמשך הקולה. שיהיה לכם שבוע טוב, ועד השם נמשיך שבוע הבא.